בספר בשם האריזה על, על התורה, נקרא ליקוטי תורה ושאר הפסוקים, ו... אז הוא כותב, הוא מביא רמז. הוא אומר על הפסוק, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, את בני ישראל בפרך, ראשי תיבות אביו. וכאן יש רמז, כאילו מה שהוא מתכוון ללמד זה ראשי תיבות אביו. זאת אומרת, כאן נמצאת ההתחלה של האביב של יציאת מצרים. יציאת מצרים, היום אתם יוצאים בחודש האביב, וכאן נקודת ההתחלה. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. כאן התורה רומזת על האביב של יציאת מצרים. זאת אומרת, מלמדים אותנו כאן, זה הרי מה שהוא מתכוון ללמד, שהתורה מתכוונת לומר שאותו אביב של יציאת מצרים, אותה גאולה, אז תחילתה של אותה גאולה זה ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. כאן נמצאת תחילתה של אותה גאולה. קצת ננסה להבין, קצת. במדרש, במשך השנים כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, לא בהקשר הזה, במדרש רבה בתחילת בראשית כתוב שבעת, בזמן שכביכול בורא העולם רצה לברוא את האדם, אז הוא נמלח במלאכי השרת, נמלח, התייעץ איתם כן לברוא או לא לברוא את האדם. כתוב שהם נעשו כיתות כיתות. היו כאלה שאמרו כן יברא, היו כאלה שאמרו אל יברא. כתוב, צדק אומר יברא כי הוא עושה צדקות. חסד גם אמר יברא כי הוא גומל חסדי מדי פעם. זאת אומרת, אם הוא לא עושה את זה תמיד, הוא גם כן לא יוצא מכלל. הוא לא מוציא את עצמו מכלל. גומלי החסדים, עושי חסד. הוא עושה, עושה חסד. מדי פעם, כל אדם עושה חסד. אמת אמר אל יברא, כי הוא כולו שקרים. זאת אומרת, הם באמת אין פשרות, אמת. כן? אם זה תמיד, זאת אמת. אם זה לא תמיד, זאת לא אמת. הוא לא איש אמת, הוא לא דובר אמת. אמת אומר אל יברא, כי הוא כולו שקרים. סליחה. צדק, כמו שאמרנו, אומר יברא, כי הוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא, כי הוא מלא קטטות. מתקוטט תמיד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה כתוב, כביכול, בורא העולם לקח את האמת. הבעיה הייתה, כנראה הבעיה העיקרית הייתה עם האמת. האמת שאמרה אל יברא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ישליך אמת ארצה. והמדרש מביא פסוק, ותשלך אמת ארצה, שנאמר, כמו שכתוב, ותשלך אמת ארצה. הפסוק ותשלך אמת ארצה כתוב בנבואת דניאל. זה כתוב על הגלויות. כשהוא ראה את ארבעת המלכויות. זה בדניאל, כאן זה בפרק ח', בשנת 3 למלכות בלשצר. חזון נראה אליי, אני דניאל, אחרי הנראה אליי בתחילה. אז כתוב כאן כל החזון כמו שידוע. כתוב, וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד, וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה. ותעלן החזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. ותגדל עד צבא השמיים, ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. בהמשך כתוב פסוק, וצבא תינתן עלה תמיד בפשע, פשע, ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה. בצבא, רשי, בצבא תינתן על התמיד בפשע, וזמן מועד ניתן להיות התמיד מסולק בשביל פשע שומם. שתהיה עבודה זרה ניתנת בירושלים תמורת התמיד, וכן היא קרויה בספר הזה בכמה מקומות. עד מתי החזון התמיד והפשע שומם? וצבא, זמן, כמו הלא צבא לאנוש עלי ארץ. ותשלך אמת ארצה, תורת אמת השפילה. כך כתוב. ומדובר כאן על הגלות שאנחנו נמצאים בה. והיא נקראת ותשלך אמת ארצה. ותשלך אמת ארצה, הכוונה שהתורה, שהיא האמת, הושפלה, הושלחה לארץ. ותשלך אמת ארץ, ועשתה והצליחה. אותה מלכות שעליה הנבואה הזאת מדברת, אותה מלכות תעשה כל חפצה ותצליח. כך כתוב. על כל פנים, צריך מאוד להבין מה הקשר, כביכול בורא העולם השליך אמת ארצה שם, במסע ומתן, אם כן לברוא את האדם או לא לברוא את האדם, כן ייברא או אל ייברא. באותו מסע ומתן, אז, במעשה בראשית, הייתה שאלה, כן או לא לברוא את האדם. האמת שאמרה אל ייברא, אז כביכול בורא העולם לקח אותה והשליך אותה ארצה. וההשלכה הזאת שבורא העולם השליך ארצה את האמת, זאת ההשלכה של הגלות. זאת ההשלכה שהאמת הושלכה לארץ, כמו שכתוב. זאת אומרת, חז"ל, כשהם מביאים מה עשה הקדוש ברוך הוא, השליך את האמת לארץ, כמו שכתוב, ותשלך אמת ארצה. כך כתוב שם. זה מאוד קשה להבין הקשר, החיבור, ותשלך אמת ארצה בתור פעולה של השפלה של כלל ישראל. השלכה של כלל ישראל, שלנו, השלכה שלנו לגלות, להשליך אותנו לגלות. במה זה מצטרף לאותה טענה, לאותו נידון, לאותו מסע ומתן, אם כן יברא האדם או לא יברא האדם. פשוטם של דברים, כמו שכתוב שם במדרש, ותשלך אמת ארצה, זה נקרא אותה אמת שאמרה אל ייברא, אותה אמת, כביכול בורא העולם השליך אותה ארצה. אותה אמת שהתנגדה לבריאת האדם. אבל מביאים את הפסוק בדניאל, שנאמר ותשלך אמת ארצה. השנאמר ותשלך אמת ארצה, מדבר על משהו אחר בכלל. פה מדובר על ותשלך אמת ארצה, השליחו תורת אמת, ואת נושאי תורת אמת, השליחו אותם ארצה, השפילו אותם עד אפר. מה לזה ולנושא ההוא, לנידון ההוא, אם כן יברא האדם או אל יברא האדם? וחזר מביאים את הפסוק הזה שהוא נאמר על הגלות, מביאים את זה לנושא ההוא, לנידון ההוא. זה היה הפתרון שכביכול בורא העולם מצא לברוא את האדם, אף על פי שהאמת אומרת אל יברא, אז כביכול בורא העולם לקח והשליך את האמת ארצה. זה דבר שקרה הרבה זמן אחרי שהאדם כבר נברא וכבר חטא וכבר נגזרה עליו גלות, ואז התקיים ותשלך אמת ארצה. אמרו לו מלאכי השרת כביכול לבורא העולם, מדוע אתה, למה אתה מבזה תכסיס שלך? האמת היא חותמו של הקדוש ברוך הוא, וחותם זה חותם המלכות, זה מתכסיסי המלכות. ולמה אתה מבזה תכסיס שלך? זה דבר שהוא זה דבר נכבד, זה דבר ששייך לתכסיסי מלכות. אמר הקדוש ברוך הוא, תעלה האמת מן הארץ, שנאמר, גם על זה יש פסוק, אמת מארץ תצמח. כך כתוב, אמת מארץ תצמח. אז ככה, אנחנו רוצים לנסות להבין. טבע הדברים, כל זריעה, כל נטיעה, כל פעולה כזאת, כשרוצים להצמיח משהו, זה גם בצומח וגם במערכת חי וגם, כן, אפילו... זה דבר שעובר בכל הבריאה. כך זה בעצים, בצומח, וכך זה גם בחי. הגמרא אומרת במסכת תמורה, כתוב בגמרא, מתי הביצה מתהווה אפרוח? מתי מהביצה נעשה אפרוח? אימת גביל, אימת גביל, אומרת הגמרא, לכי מסרח, זה מתגבל כשזה מתקלקל, כשזה מתקלקל במעלה צחנה, מעלה ריח רע. כשהביצה מתקלקלת לגמרי ומעלה צחנה, אז מזה יוצא האפרוח. האפרוח יוצא מקלקול גמור של הדבר שממנו האפרוח נעשה. כל הדברים שנקראים בלשון הגמרא, הדברים שזרעם קלה, זורעים משהו בארץ, או נוטעים, שותלים משהו, אם הזרע קלה, אז מה שצומח, צומח מתוך הכליה של הזרע. מתוך העובדה שהצורה הזאת מתחסלת, הצורה הזאת נגמרת, הצורה הזאת נשחטת לגמרי, ומהצורה הזאת יוצאת צורה חדשה, יוצאת מציאות חדשה. אבל כדי שתצא אותה מציאות חדשה, אז המציאות הקודמת צריכה להתקלקל לגמרי, להיפגם, להתקלקל, להפוך, כמעט להפוך אפר. אימת גביל, לכי מסרח, אומרת הגמרא, ולכי מסרח, אפרה באלמהו. אז זה כבר, כן, זה כבר לא ביצה. הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, שנאמר, וזרעתיה לי בארץ. כלום אדם זורע שאה, אלא להכניס כמה קורים. כתוב כאן, הגמרא אומרת שההגליה שכביכול בורא העולם הגלה אותנו לבין האומות נקראת זריעה. זאת נקראת זריעה כדי שיצמח מזה משהו. זה דבר שזאת כביכול בורא העולם שתל אותנו, זרע אותנו, וזרעתיה לי בארץ. מי שזורע, לוקח תבואה וזורע אותה, אז הטבע הוא שהוא זורע אותה כדי שהיא תצמיח הרבה 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 יותר, פי כמה וכמה, הרבה יותר. כלום אדם זורע שאה, אלא כדי להכניס כמה קורים, כדי שהדבר יצמיח פי כמה וכמה ממה שזרעת. בוודאי שאדם לא ילך ויקלקל, כן, כמות גדולה של תבואה, כדי שזה יצמיח חצי כמות ממה שהוא זרע, זה הרי דברי הבל. אדם זורע שאה כדי להצמיח כמה קורים. לכן מזה מסקנה, מזה יוצא, שלא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. למדנו מכאן, אנחנו לומדים מכאן שהגלות נקראת זריעה. הגלות שכביכול בורא העולם מגלה אותנו לבין האומות, זה נקרא שהוא זורע אותנו. וכדי להצמיח משהו, כדי להצמיח דבר שלא היה, להצמיח הרבה יותר ממה שהיה קודם. זאת אומרת, הרבה יותר, הוא לקח את כל כלל ישראל כביכול בורא העולם. את כל כלל ישראל, לקח וזרע אותו בארץ, בגלות, כדי שמה יצא מזה? כדי שיתווספו עלינו גרים. כמה גרים כבר התווספו? יש כאן איזשהו עיקר שאנחנו צריכים לנסות לפענח, לנסות להבין. ניקח את מה שהתחלנו, את האמת. כביכול בורא העולם השליך את האמת ארצה, שנאמר בתשלך אמת ארצה, ועשתה והצליחה. עשתה והצליחה זה נקרא אותה מלכות שמשפילה אותנו, שאנחנו אצלה בגלות, היא עשתה והצליחה, ואנחנו מושפלים, אנחנו קבורים עמוק באדמה. מלמדים אותנו שהגלות היא זריעה. זריעה כדי שיצמח מזה משהו. מה שצריך לצמוח מזה, צריך לצמוח מזה משהו שהוא צריך להיות פי כמה וכמה גדול מכל עם ישראל כולו שנמצא בגלות. צריך להיות גדול פי כמה מזה. איך זה אפשרי? איך זה ייתכן? איך זה קורה? מה זה? מה זה פה? נעמוד על, ננסה לעמוד על איזה נקודה כלשהי של הבנה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, אמר לו, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר כה יהיה זרעך. זאת אומרת, בורא העולם הבטיח לאברהם אבינו שזרעו יהיה לא נספר, בלתי נספר. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לספור, כה יהיה זרעך. כשם שאי אפשר לספור את הכוכבים, זאת אומרת, אי אפשר להכניס אותם למסגרת של מספר. הם מעבר לאפשרות למספר אותם. מעבר לאפשרות להגביל אותם במספרים. כן, אי אפשר לספור אותם. כה יהיה זרעך. כך כתוב. כיוון שזה כתוב, זה כתוב מפורש. שני משלים יש, מהכוכבים ומאפר הארץ. אפר הארץ גם הוא בלתי נספר. אי אפשר לספור את אפר הארץ. וגם זה משל לכלל ישראל, היה זרעך כאפר הארץ, זרעך יהיה ככוכבי השמיים, לרוב. זה לא נספר, לא נתפס במספר. זה פשוט, זה הרי לא כך. מה זאת אומרת לא נתפס במספר? אפשר לספור את כולם. מה זאת אומרת? מה המשמעות של לא נתפס במספר? מה זה? אפשר לספור. סופרים, בני האדם שנמצאים בעולם, הם לא מתחבים בשום מקום. סופרים, אפשר לספור את כל מי שנקרא ישראל. אפשר לספור אותו ואת משפחתו. וגם אם יש כאן איזו אפשרות שיוולד, אז גם את זה אפשר לספור, את הכל סופרים. במה זה יוצא מגבול של ספירה? במה כלל ישראל יוצא מאפשרות ספירה? הווה אומר, כלל ישראל יוצא מאפשרות ספירה משום שהוא לא מוגבל בכלל ישראל עצמו. אנחנו, כביכול, וגם זה קשור ליציאת מצרים, כביכול בורא העולם גילה ביציאת מצרים, כביכול בורא העולם גילה, שכמו שאנחנו נכנסנו לברית ביציאת מצרים, כך כל מי שירצה להיכנס באותה ברית, יכול להיכנס. כל אחד מכל באי עולם. כל אחד מכל באי עולם. כתוב, אברהם אב המון גויים נתתיך. הרי הוא אב לכל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה. אברהם אבינו הוא אב לכל מי שרוצה להיכנס בברית עם כלל ישראל. אותה ברית של יציאת מצרים, אותה ברית יכולה לחול על כל אחד ואחד בעולם. כל אחד ואחד בעולם הופך, נעשה, הולך ונהיה זרע אברהם. יכול להתהפך ולהיות זרע אברהם כקטן שנולד, והוא נהיה בן ישראל. להלכה הוא גם יכול, הוא גם יכול לומר להלכה, ככה נפסק, יכול גם לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי יעקב. האבות הם גם אבותיו. הוא מצטרף לקהל הדת ישראל, והוא מתחבר גם אל האבות. הוא גם מתייחס אל האבות. כתוב גם, המשנה למלך מביא בפרק בית ביקורים, המשנה למלך מביא את הסמג, שכתוב שם שלעתיד לבוא, גם כל הגרים יקבלו חלק בארץ. יהיה להם גם חלק בארץ ישראל. הגרים יהיה להם גם חלק בארץ ישראל. כך שבני ישראל הם באמת לא נספרים. אי אפשר לספור משום שהם לא מוגבלים בדווקא לקבוצה מסוימת. כל אחד ואחד יכול להצטרף, כל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, אז הוא מצטרף לקהל הדת ישראל. לכן, מהטעם הזה, מכיוון שהעתודה של כלל ישראל היא בלי גבול, כל האנושות כולה זה בלי גבול, כל אדם באשר הוא, בכל מקום, בכל זמן, מכל עם שהוא, הוא יכול להיכנס באותו מניין עם כלל ישראל. לכן כלל ישראל לא נספרים בעצם, זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול להגביל אותם במספר, משום שהם פורצים את הגבולות. אין להם גבול, אין להם גבול מסוים, זהו. זאת קבוצה מסוימת. את הקבוצה הזאת תהיה גדולה כמה שהיא תהיה, כל זה ניתן לספירה. את כל זה אפשר לספור. אבל כשהקבוצה לא מסוימת, היא לא הקבוצה הזאת וזאת בלבד, אלא זה יכול להיות כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, מכל באי עולם. כשיבוא יום ויתקיים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בתפילת ימים נוראים, ויאמר כל אשר נשמה באפו. כל אשר נשמה באפו זה הכוונה. כל אלה, משפט דומה יש על כל אשר נשמת רוח חיים באפיו שמת במבול. זאת אומרת, כל מי שהיה מועמד למות במבול, כן, כל אשר נשמה באפו, זה מדובר פה עד המינימום של צורת אדם. צורת אדם מהמינימום שבמינימום עד המקסימום שבמקסימום. כל אשר נשמה באפו, יאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. יבוא יום שהדבר הזה יקרה. אין החינם, הדין הוא שאין מקבלים גרים לימות המשיח. שהדבר הזה יהיה, שיאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו והכל משלה, אז כבר לא יקבלו גרים. גרים כבר לא יתקבלו. אבל כנראה, גרים תושבים כן יתקבלו. גרים תושבים יתקבלו. המושג גר תושב. גר תושב עניינו מי שמקבל עליו את מצוות בני נוח, אבל הוא מקבל עליו את זה, זאת ההגבלה. כך כתוב הרמב״ם בפרק ט' מהלכות מלכים. מי שמקבל עליו לקיים את מצוות בני נוח, משום שהן כתובות בתורה וניתנו על ידי משה רבינו במעמד הר סיני, היינו, הם מקבלים עליהם את המצוות האלו מכוחה של תורה. זה נקרא גרים תושבים. הם לא גרים גמורים, אבל הם מצרפים את עצמם למעמד הר סיני כדי לקבל מכוח מתן תורה, לקבל את המצוות שלהם. אלו שמקבלים את המצוות שלהם מכוח מתן תורה, יש להם חיבור למתן תורה, למעמד הר סיני, הם מצטרפים למקבלי התורה. הצירוף שלהם למקבלי התורה זה לא כי מקבלי התורה במילואה, בשלמות, אלא אותה תורה שניתנה עבורם. הדבר הזה זה דבר שהם מחויבים בו. כשיאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אז זה נקרא שכולם יהיו גיירים. גיירים, לא גיירי אמת, לא גיירים להיות יהודים, אבל גיירים, גיירים תושבים. הם יהיו גיירים שמצטרפים לכלל ישראל. הם מצטרפים למתן תורה, והם יכולים לשבת בארץ, יכולים לגור בארץ. זה נקרא גיירים תושבים. כשכתוב, כשהגמרא אומרת, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, אז כנראה, הכוונה היא לא לגרי צדק. גרי צדק הם מעטים, ובגרי צדק אנחנו לא מעוניינים. גרי צדק, כשהם באים להתגייר, אז מלכתחילה דוחים אותם. מלכתחילה אומרים להם, לא כדאי לכם, אל תבוא. אבל אם הם מתאמצים מאוד, אז מקבלים אותה. כמו שכתוב ברות, ותרא כי מתאמצת היא ללכת אחריה, ותחדל לדבר אליה. אבל הגר צריך לעבור, מי שרוצה להתגייר צריך לעבור מבחן, מבחן אמיתי, מבחן רציני, מבחן גדול. כדי להיווכח שהוא מתכוון באמת, באמת, ברצינות, בכל ליבו, אז מקבלים אותו. אבל את הדבר הזה לא עושים יותר לימות המשיח, משום שאז כל אחד, זה כבר לא חידוש גדול. כל אחד רוצה להצטרף לדבר שהוא מאוד מאוד מתברר כדבר המוצלח ביותר בעולם. הדבר הנכון ביותר בעולם, הדבר הטוב ביותר בעולם. זה לא. אבל מה שנוגע לחובתו של אותו אדם, הוא חייב לקבל עליו שבע מצוות. מכיוון שהוא חייב, אז בוודאי הוא מצטרף, והכוונה במילה גיירים שכתוב בגמרא, זה נקרא שהעולם כולו יהיו גיירים תושבים. זה פירוש המילים, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. השם אלוקי ישראל מלך. זאת אומרת, אנחנו מתחברים כביכול לבורא העולם דרך כלל ישראל. השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. אנחנו מתפללים במועדים, אנחנו מתפללים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, והופע והינשא עלינו לעיני כל חי. כולם יראו כביכול את הופעתך עלינו. הדבר הזה יביא אותם. כולם יראו, זה יביא אותם גם להתגייר. כאן כתוב בגמרא, וזה דבר חידוש, כתוב בגמרא דבר נפלא מאוד, זה שכביכול בורא העולם הגלה אותנו בין האומות, ואנחנו סובלים, ואנחנו מושפלים, ואנחנו נראים כדבר שנזרע והזרע קלה והולך. כדי לרוצים משהו גדול. אותו דבר גדול, שעתיד להיות, זאת הנבואה שאנחנו אומרים פעמיים ביום. רשי בפרשת שמע ישראל, בפרשת ואתחנן, אנחנו אומרים פעמיים ביום לפחות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר על זה רשי, שמע ישראל, השם שהוא אתה כעת, הוא אלוקינו ולא אלוקי האומות. עתיד להיות השם אחד על כל באי עולם, כמו שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. הדבר הזה לא יהיה שכל באי עולם יהפכו להיות יהודים. הם לא יהיו ישראל. הם יהיו גרים תושבים. הם יהיו אלה שמקבלים עליהם את אחדותו יתברך. יהיו אלה שמקבלים עליהם את אלוקותו יתברך. לזה אנחנו מצפים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. החזון, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. רש"י מביא גם את הפסוק הזה. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כולם יחד. אבל היחד הזה יהיה בצירוף. הם יצטרפו אלינו. זאת אומרת, הם יעשו את זה דרכנו. הם יאמרו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רשי, השם שהוא אלוקינו עתה ולא אלוקי העובדי כוכבים, הוא עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ונאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה נקרא והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כאן כתוב, כאן, יש כאן נקודה חשובה של חידוש, חידוש גדול. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זאת התקווה שלנו, זאת מסעת הנפש שלנו. אנחנו ליום הזה מחכים, שיהיה השם אחד ושמו אחד. רש"י מוסיף את זה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הכוונה, השם אחד שלנו, יהיה שמו יתפשט על כל העולם כולו, והוא יהיה אחד על כל באי עולם. זאת מסעת הנפש שלנו. לזה אנחנו מצפים, לזה אנחנו מייחלים. אנחנו מחכים לזה. אנחנו מתפללים על הדבר הזה, גם בימים נוראים, זאת הרי התפילה. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. על זה אנחנו מתפללים. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו. השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. מדובר פה על הזמן שכבר לא יקבלו גרים. זה זמן שכבר לא מקבלים גרים. מה יש מזה? מה התועלת שתצמח מזה? התועלת שתצמח מזה זה שכל באי עולם, כולם יהיו גרים תושבים. היינו גרים שמקבלים עליהם את מלכותו של בורא העולם, את אלוקותו ואת מעמד הר סיני. מעמד הר סיני שהיה לנו. את זה, לזה, על זה אנחנו מתפללים. כאן צריך להבין, הויל ואותם גרים תושבים נקראים גרים, הם לא בני ישראל, הם לא חלק מעם ישראל, אבל הם יכולים להיות איתנו, הם יכולים לשבת איתנו, והם נקראים באיזה צד מסוים. הם נקראים גרים. יש כאן גרות, גרות. גרות זה נקרא, הם מתחברים אלינו. בצד מסוים הם הצטרפו אלינו, נעשים גרים. כך צריך לפרש את מה שכתוב בגמרא, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. והכוונה גרים במובן הזה, זה יתווספו עליהם גרים, כלומר כל העולם כולו בלי יוצא מן הכלל, כל אשר נשמה בעבור, יתווספו לכלל ישראל גרים, אבל גרים תושבים, לא גרי צדק. אותם אנחנו לא מחפשים. נתבונן רשי על הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומרים לנו כאן, כן, כביכול, מגלים לנו כאן, השם שהוא אלוקינו כעת, עתיד להיות השם אחד על כל באי עולם. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. הם לא יהיו יהודים, הם לא יהיו מבני ישראל. הם לא יהיו מבני ישראל. אבל הם יהיו גרים תושבים ממש. זה פירוש המושג השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. זה נקרא השם אחד ושמו אחד. השבח הגדול של אברהם אבינו, שנאמר עליו בין היתר, השבח הגדול של אברהם אבינו, שהוא אחות לנו קטנה, זה פסוק בשיר השירים, אחות לנו קטנה. אומרים חז"ל, אחות לנו קטנה זה אברהם אבינו, שאיחה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא, כאדם שהוא מאחה את הקרע. לאחות, לאחות זה הכוונה, לחבר שני חלקי בגד, שהם שני חלקים מתוך אחד. זאת אומרת, קרע בבגד. מאחים קרע. כשלוקחים שני חלקים של בגד ותופרים אותם יחד, זה לא נקרא איחוי, זאת נקרא תפירה. איחוי נקרא קרע. קרע זה נקרא שהבד הזה הוא בחלקו האחד, הוא בד אחד, ובבד הזה יש קרע, זה נקרא אחים. אחים זה נקרא שניים שיצאו מתוך מקור אחד. זה אחים. שניים מתוך מקור אחד. כביכול אברהם אבינו נקרא אחות לנו קטנה, משום שהוא איחה את כל באי עולם לקדוש ברוך הוא. היינו, איחה זה הכוונה, כאדם שהוא מאחה את הקרע. גילה לכולם, לכל באי עולם, הוא גילה מאיזה מקור כולם באו. אותו מקור אברהם אבינו כשכתוב בחז"ל שאברהם אבינו היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים, זאת לא הייתה גירות במובן המלא של המילה. זה דבר שהתחדש בברית של יציאת מצרים. הגירות הזאת הייתה גירות שכולם מצטרפים להיות מקבלי תורה. וכל אחד מקבל את תורתו. זה נקרא כי אז אהפוך אל עמים. שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עתיד השם יתברך להיות אחד על כל באי עולם. אבל האחד הזה על כל באי עולם זה שכולם, כולם יצטרפו להיות כביכול תחת ייחודו יתברך. הדבר הזה, כפי הנראה, התכלית הזאת, שכביכול, רצונו של בורא העולם, רצונו של בורא העולם הוא לא שכל העולם כולו יהיו בני ישראל. בפירוש לא. רצונו של בורא העולם זה שכל העולם, כל באי עולם, כולם יהיו גרים תושבים. כולם צריכים להצטרף ולהיות גרים כפי חובתם. זאת אומרת, לקבל עליהם את הגרות ששייכת להם. גרות זה הכוונה, צירוף למעמד הר סיני. גר צדק מצטרף ליציאת מצרים. והוא נכנס בברית. הברית הזאת זאת ברית מילה. גר תושב לא נימול. אבל הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, מקבל עליו את ייחודו יתברך, מקבל עליו את מעמד הר סיני, הוא מקבל עליו להיות, כן, כביכול. מקבל עליו את אלוקותו של בורא העולם, של נותן התורה. את אלוקותו של אלוקי ישראל. במצרים, בגלות מצרים, גלות מצרים הייתה הגלות הראשונה, והגלות הזאת הייתה הלידה של כלל ישראל, כמו שמפורש בכתוב, כי ידוע מולדותייך ביום הולדת אותך. ביציאת מצרים אנחנו נולדנו. נולדנו. גם על הידע של כלל ישראל. הייתה חייבת לבוא באופן שכלל ישראל נשתל בתוך מצרים, נשתל, נזרע בתוך מצרים, וכל משך הזמן שהיינו במצרים, אז היינו עובר ירח אמו של מצרים. היינו כמו המ... לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, לא שינו את מלגושם, אבל היינו עובר ירח אמו של מצרים. עם כל הייחוד, לא נמצא אחד פרוץ בעריות, לא נמצא אחד, כן, כלל ישראל. גן נעול אחותי חלה, גן נעול מעיין חתום. אבל היינו בתוך מצרים והיינו כמותם, ובר ירח אמו. יש כאן ביטול, ביטול, זאת אומרת, זה ביטול גמור, להבין, יש כאן ביטול גמור. אנחנו התבטלנו למצרים ונעשינו הם, נעשינו כמותם, נעשינו ירח אמו. רק מתוך כך, רק אז, יכולנו להיוולד, להיוולד מחדש. להיוולד דבר שעוד לא היה. כל עצמה של יציאת מצרים היא הכוח של כקטן שנולד. לתת לנו את האפשרות, זאת הייתה האפשרות בעולם שכביכול בורא העולם שתל. האפשרות שאנחנו נוכל להוליד את עצמנו מחדש. כשם שכל גר מצטרף ליציאת מצרים ומוליד את עצמו מחדש, עושה עצמו קטן שנולד, אנחנו נעשינו קטן שנולד במצרים, נולדנו מחדש. ועוד להבין, בעוד שקטן שנולד מבין העמים שמצטרף לכלל ישראל, מנתק את הקשר עם משפחתו. אנחנו, כשנעשינו קטן שנולד, הצטרפנו ביתר שאת אל האבות. לשון הרמב"ן, בהקדמה לספר שמות, הרמב"ן אומר, ספר בראשית נקרא ספר האבות, שכל עניינו של ספר בראשית הוא ספר היצירה, ספר הבריאה. והאבות הם הבריאה של המציאות הזאת שנקראת צורת אדם. צורת אדם של כלל ישראל. וכל מעשי אבות הם שורש. שורש לכל מה שיקרה איתנו עד אחרית הימים. עד סוף כל הדורות. הכל נברא בספר בראשית. ספר שמות נקרא ספר הבנים, ספר של התולדות שיוצאים מהאבות. וספר שמות מדבר על הגלות ועל הגאולה מהגלות, והגאולה מהגלות שעל ידה שבנו למעלת אבותינו. והרמב"ן חוזר על זה פעמיים. כל עוד לא שבנו למעלת אבותינו, נחשבנו גולים. נקרא שאנחנו היינו במציאות שהיא לא שלנו. ארץ לא להם. עם הקמת המשכן, כך כתוב הרמב"ן, עם הקמת המשכן שבנו למעלת אבותינו. והרמב"ן אומר, הרמב"ן מוסיף מילים, מעלת אבותינו שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. כביכול, הם היו בית לשכינה, בית כביכול לבורא העולם. ביתם היה בית השם. סוד אלוקה עלי אוהליהם. זה דבר משונה, ממש דבר משונה. צריך להיוולד מחדש כדי להיות בן של האבות. זה באמת דבר מוזר. כדי שאנחנו נהיה בנים של אבותינו, כדי שנשוב למעלת אבותינו, אנחנו צריכים להיוולד מחדש. בפשטות הדברים סותרים. להיוולד מחדש זה נקרא להתנתק מהאבות. כך קורה אצל גרים. הם נעשים כקטן שנולד והם מתנתקים מהמשפחה. אנחנו, כשאנחנו נולדים מחדש, נעשים כקטן שנולד, אנחנו מתחברים למשפחה, אנחנו שווים בזה למעלת אבותינו. עומק הדברים. עד כמה שאנחנו יכולים להשיג. עומק הדברים. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו בניהם של האבות. הם אבות ואנחנו תולדותיהם. וצריך להיות כמו שפשוט, תולדותיהם כיוצא בהם. תולדותיהם כיוצא בהם, משמע, שאנחנו צריכים להיות תולדותיהם של האבות ולהיות אבות. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו בניהם של האבות. הכוונה, בניהם של האבות, זאת אומרת, אנחנו, אם חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אז המבוקש מכל אחד ואחד מאיתנו, זה להצטרף אל האבות, להגיע למעלתם, מעלתם היא שהם היו אבות. אנחנו צריכים להצטרף אליהם וגם אנחנו להיות אבות. אבות זה מי שמוליד את עצמו. מי שמוליד את עצמו מחדש, מי שבורא את עצמו מחדש, הוא אב. מי שממשיך, הוא ממשיך. זה כבר לא אב. צריך להבין שאנחנו נשתלנו במצרים, נשתלנו וזרעתיה לי בארץ. אנחנו נשתלנו במצרים כדי להפוך להיות מצרים ולהיוולד מחדש. להיוולד מחדש פירוש, אנחנו צריכים להוליד את עצמנו מחדש. זאת הייתה יציאת מצרים. אביב זה התחלת היציאה לפועל של מה שנשתל בתחילת החורף, מה שנזרע בתחילת החורף. אביב זה תחילת היציאה לגילוי של של הדברים שנזרעו, נשתלו. זה האביב. האביב מתחיל מהגלות. האביב הוא כולו חידוש. וכדי שנוכל להיות חידוש, אז אנחנו חייבים לבטל את המציאות הקודמת. וזה חייב להיות בהחלט, זה חייב להיות לגמרי. המציאות הקודמת חייבת להתבטל לגמרי. כל עוד המציאות הקודמת קיימת, אז אנחנו נהיה המשך, אנחנו לא נהיה, זאת לא תהיה לידה. אנחנו לא נוולד מחדש. אין לידה לאיברים. אין לידה חלקים. לידה זה לידה של צורת אדם. אם צורת אדם ממשיכה את צורת האדם הקודמת, אז זאת לא נקראת לידה. יציאת מצרים נקראת לידה, וזה תהליך שעבר עלינו, ואנחנו יוצאי מצרים, ואנחנו חייבים להיות צמודים ליציאת מצרים. אנחנו מזכירים את זה פעמיים ביום לפחות. חייבים להזכיר את זה, חייבים לחיות עם זה, חייבים לזכור את זה כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אנחנו חיים את יציאת מצרים כל חיינו. והכוונה, יציאת מצרים, זה אנחנו חייבים תמיד, תמיד להיות כמו האבות. מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו? היינו. מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו ונהיה גם אנחנו אבות? אנחנו נהיה מקור ולא המשך. אנחנו נהיה אבות ולא רק בנים. כשנהיה אבות, אז אנחנו נהיה בנים של האבות באמת. באופן שהביטול של הצורה הקודמת, מה שנקרא זרעו קלה, הביטול של הצורה הקודמת מאפשר חלות של יצירה חדשה. אנחנו יוצאי מצרים. זה המקור. המקור לכל הגלויות והמקור לכל הגאולות. הגאולה השלימה גם היא תהיה כי ימי צאתנו מארץ מצרים. כי ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. יציאת מצרים היא האף טיפוס לכל הגלויות ולכל הגאולות. כל הגאולות צריכות להיות לידה, וזה גם מפורש בכתוב. הכתובים שמדברים על הגאולה השלימה, הם כולם מדברים, כולם, הרבה מאוד מהם מדברים בלשון של לידה. כי חלה גם ילדה ציון את בניה. וכן הלאה, הרבה מאוד פסוקים שמדברים על הגאולה השלימה בלשון, במונחים של לידה. אנחנו צריכים לזכור, להבין, אנחנו צריכים לחיות את הדבר הזה, העבודה שלנו האמיתית היא להיוולד מחדש. ולעשות את זה כל פעם. תמיד, תמיד, אנחנו צריכים תמיד להיות יוצאי מצרים. כל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, ופעם אחת בשנה אנחנו צריכים לחיות את זה, להיות יוצאי מצרים בפועל. רק מכוח זה אנחנו יכולים כל השנה להזכיר את זה ולהמשיך לחיות את זה. אבל פעם אחת בשנה אנחנו עושים את זה בפועל. אנחנו חייבים לראות את עצמנו יוצאי מצרים בפועל. אני חוזר לאמת. האמת שכביכול בורא העולם השליך אותה לארץ. האמת שבורא העולם השליך לארץ, הוא לא השליך אותה לארץ, השלכה של ביזיון, אלא השלכה של שתילה. כך כתוב. ותשלך אמת ארצה. והראיה מהמשך. אמר הקדוש ברוך הוא, תעלה האמת מן הארץ, שנאמר אמת מארץ תצמח. זאת אומרת שההשלכה הייתה שתילה של האמת. וכאן יש נקודה של חידוש. כששוטלים את האמת, אז האמת קלה, היא נגמרת. היא מתחסלת. אבל הדבר הזה נצרך בהכרח כדי שתתגלה אמת חדשה, אמת עמוקה יותר. אמת כזאת שעדיין לא התגלתה. אותה אמת שעדיין לא התגלתה, זאת האמת שצריכה לצמוח מ"ותשלך אמת ארצה". ותשלך אמת ארצה, ועשתה והצליחה. זאת אומרת, אלה שמשליחים אותנו לארץ, משפילים אותנו, מדכאים אותנו. רש"י אומר, ותשלך אמת ארצה, תורת אמת השפילו. ההשפלה הזאת היא נחשבת זריעה, ומכוחה, מכוחה של ההשפלה הזאת, תצמח אמת שהיא תהיה כזאת שעוד לא הייתה כמוה. כמו שהגמרא אומרת, אם לקחו וזרעו אמת, שתלו אותה, אז זה רק כדי שיצא משהו שהוא פי כמה וכמה יותר גדול. עתידה אמת לבוא ולמלא את כל חלל העולם. באותה אמת, האמת של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. האמת הזאת, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אמת שתמלא את כל חלל העולם. אחד לא ימלט ממנה. כל אשר נשמה ואפו יכיר ויומר, יכריז. ואז זה כבר, אז יהיה כבר קרוב מאוד לעולם אמת. אז כבר לא יהיו דוברי שקרים. כולם יאמרו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. זאת האמת שצריכה לצמוח מ"ותשלך אמת ארצה". כביכול בורא העולם אמר, אמת אומר אל ייברא, אל ייברא. אותו אמת שאמר אל ייברא, זאת האמת שנמצאת בשמיים. האמת שנמצאת בשמיים, אותה אמת שנמצאת בשמיים, זאת אמת שהיא האמת הטהורה, האמת לאמיתה, האמת השלימה. אבל האמת שתצמח מפה, זאת תהיה אמת הרבה יותר עמוקה. זאת תהיה אמת כפולה. האמת שתצמח מפה זאת תהיה אמת שתגלה את כל השקר שבשקר. כשיתפסו באמת שהשקר הוא שקר, זה יהיה גילוי האמת לאמיתה. כשמעמידים אמת מול שקר, ניכרים, האמת ניכרת, אבל השקר קיים. אותה אמת שעולה מן הארץ, זאת אמת שנושאת איתה את ההודעה של השקר, שהוא שקר. זאת האמת של ותשלך אמת ארצה. זה מה שצריך לצאת מכל הגלויות כולם. הגלות הגדולה הזאת, שעליה נאמר ותשלך אמת ארצה, ועשתה והצליחה. את ההצלחה שלהם אנחנו רואים. רואים? השתלטו על כל העולם כולו. והאמת מושלכת ארצה, באמת. האמת מושלכת ארצה. אבל זה לא הפירוש. הפירוש האמיתי הוא שהאמת היא לא מושלכת ארצה, אלא היא שתולה בארץ. והיא תצמיח אמת שתעלה מן הארץ. תעלה מן הארץ, זה הכוונה, היא תעלה מתוך עולם השקר, תעלה אמת. האמת שעולה מתוך עולם השקר, זאת אמת שמחסלת את השקר מתוכו. השקר בעצמו מכריז על עצמו שהוא שקר. זאת אמת לאמיתה. זה שכביכול בורא העולם השליך אותנו לכל הגלויות, והיום לגלות המרה והנוראה הזאת, אנחנו מושפלים מכל עם. התורה מושפלת, האמת מושלכת ארצה. כל מי שמחזיק בה באותה אמת שמושלכת ארצה, יזכה לראות את האמת הצומחת מתוך תעלה מן הארץ. אמת מארץ תצמח. כביכול, מהגלות הראשונה למדנו לקח. וזה הלקח שרומז לנו האריזה. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ראשי תיבות אביב. את בני ישראל בפרך. שברו אותם, העבידו אותם בפרך. עבודה משברת את כל הגוף. כאן תמון האביב. כאן זה תמון. פה זה נמצא. כל מי שמבין את זה, כל מי שמבין את זה. העולם נראה אחרת. העולם נראה אחרת. הוא גם מצפה לישועה הרבה יותר. הוא גם מבין טוב יותר את המצב. הוא גם מקבל אותו באהבה. הוא יודע שזאת הדרך האחת והיחידה להגיע לאותה אמת. לאותה אמת. לאותה הכרה שהיא הכרת האמת, האמת שתצא מן הארץ. אותה אמת שתצמח מן הארץ, זאת תהיה האמת שתקיף את כל באי עולם, כולם יחד. האמת הזאת תהיה כל כך ברורה, כל כך שלימה, כל כך אמיתית, כל כך גלויה, עד שלא ימלט ממנה איש, מכל באי עולם. אנחנו מתחילים השבוע לקרוא, בפרשת השבוע, מתחילים לקרוא את גלות מצרים. מתחילים לקרוא את גלות מצרים. בגלות מצרים, זה בנה אב לכל הגלויות, וגאולת מצרים בנתה אב לכל הגאולות, כי ימי צאתנו מארץ מצרים, נראה נפלאות. השם יעזור, שיראה לנו נפלאות, כי ימי צאתנו מארץ מצרים. אני רוצה לבקש טובה. אני היום ביום השנה לפטירת אבי, זיכרונו לברכה, אז אני מבקש לומר את הקדיש.